האחרון, הפרק השלישי יש א' ב' משולש, הפרק האחרון אין א' ב', אבל יש 22 פסוקים. המגילה נקראת קינות, בפי חז"ל ראינו את הקינות של ירמיהו, הזכרנו את הקינות של ישעיהו, קצת שהם מוזכרים באופן כללי, המשמעות של קינות בתנ"ך. דיברנו על אירוע כתיבת המגילה על פי חז"ל בגמרא במועד קטן. כן, האירוע שם שיהויקין יושב מול האח המבוארת. אמר, שהוא אומר, אנא מלכה, כן, שהוא מסרב לשמוע. לפי זה אגב יוצא שהמגילה היא לא קינות על משהו שקרה, אלא נבואה של קינות. נבואה של קינות שיקרו, לפי אז ככה משהו מהגמרא וחז"ל, ואחר כך הם נכתבות, המדרש ואיכה רבה, מדבר שהן נכתבות, והוא הוסיף עליו כהנה וכהנה, כנראה שמרחיבים את המגילה. יש מדרשים אחרים בחז"ל שמזהים קטעים במגילה כקינות שנאמרו על יאשיהו המלך, ניגע בזה בפרק ד', קינות שמוזכרות בדברי הימים, בסוף דברי הימים. אז זה מה שראינו, ואז קראנו את הפרק הראשון. בפרק הראשון ראינו שהדגש הוא על הבדד. צד אחד יש הרבה תיאור של מה האויב עושה, אבל הכל הוא בסופו של דבר סביב הבדד הזה, בדד של עם ישראל מהאויבים. איכה ישבה בדד, העיר רבתי עם הייתה כאלמנה, רבתי וגויים שרתי והמדינות הייתה למס. דיברנו על זה שהבדד פה הוא דו משמעי, מצד אחד העיר ריקה, מצד שני גם רבתי בגויים שרתי במדינות, העיר שהיא כל המדינות והעמים פנו אליה, עכשיו היא לבד. וראינו את זה בהרבה, הביטוי החוזר, האין מנחם לה, ביטוי אחר שחוזר זה הנושא הזה של נידה, נידה היתה, כל היום דבה, מנודה. וגם על זה דיברנו וראינו את זה בכתובים. מה הנידוי של ירושלים, שכל העמים מצד אחד כן, נסמכו על ירושלים בנושא הזה של המרד, וברגע האמת עזבו אותה, זה מה שעזבו את צדקיהו נותר לבדו. כן? ובקשה לסוף, איזו בקשת נקמה קצרה, תבוא כל רעתם לפניך, כן, נקמה קצרה מהגויים. אבל בסך הכל פרק א' עוסק ב... בין ישראל והעמים. כבר מהכותרת אנחנו רואים, ראינו את זה, כן? הייתה רבתי בגויים, שרתי במדינות, אין לה מנחם מכל אוהביה, כל ראיה בגדובה. הכל הוא ביחס בין ישראל לעמים, לאויבים, וכן הלאה, שהצטרפו לאויב, וכן הלאה. פרק ב'. איכה יעיב באפו אדוני את בת ציון, השליך משמיים ארץ תפארת ישראל, ולא זכר אדום רגליו ביום אפו. בילה אדוני לא חמל את כל נאות יעקב, הרס בעברתו מבצרי בת יהודה, הגיע לארץ, חילל ממלכה ושריה. אז כבר אנחנו רואים שהפנייה פה מתארת דבר ראשון, היא כלפי הקדוש ברוך הוא. הנה, בפרק הקודם השם מוזכר ככה בסוף, בפנייה לראי השם, באמצע, כן, היה שם פעמיים ראי השם, אבל אף פעם לא שהשם עשה משהו חוץ מהזכרה קצרה בפסוק י"ב. אשר הוגה השם ביום חרון אפו, אז פה איכה יעיב באפו השם, כן, את בת ציון, השליך משמיים ארץ תפארת ישראל, הכל מיוחס לקדוש ברוך הוא. ולא זכר אדום רגליו ביום אפו. אדום רגליו זה כינוי לארון בדרך כלל, כן, שמיים כיסאי וארץ אדום רגליו, אז בספציפי זה נבוא למשכנותיו, נשתחווה לאדום רגליו, או בתחת רגליו כמעשה לבנת הספיר.
זה
בקזה לכרוס, כאילו
איך אתה עושה
לנו? אז על פניו כן, נראה את זה בהמשך יותר, זה נכון מה שאתה אומר, כאילו, כי יש פה איזושהי תלונה מול הקדוש ברוך הוא. כן, לא זכר אדום רגליו ביום אחר. בילה השם לא חמל, אין חמלה, זה עד הסוף, את כל נאות יעקב, גם הביטוי נאות יעקב, הוא קשור לבית המקדש, של נווה קודשך, כן. הרס בעברתו מבצרי בת יהודה, הגיע לארץ, חילל ממלכה ושריה. גדע בחורי אף כל קרן ישראל, השיב אחור ימינו מפני אויב, ויבער ביעקב כאש להבה אכלה סביב. משמע שהקדוש ברוך הוא מוריד את קרן ישראל, הקרן זה אותו שעם ישראל יכול אולי היה להילחם איתה. השיב אחור ימינו מפני אויב, לא נלחם בחזרה. הקדוש ברוך הוא נמנע מלהגן על עם ישראל. ויבער ביעקב, ויבער האויב, כן? שיב אחור ינינו מפני אויב, ויבער האויב, כן? ביעקב כאש להבה אכלה סביב, אוכל את הכל. דרך קשתו כאויב, ניצב ימינו כצר, ויערו כל מחמדי עין, ואוהל בת ציון שפך כאש חמתו. כאן זה כבר הולך התקפי. זה מייחס לקדוש ברוך הוא, לא רק שהוא לא מגן על עם ישראל, אלא הקדוש ברוך הוא כביכול דורך את קשתו כמו אויב, ניצב ימינו כצר, כן, להחזיק את הקשת, חזק, את החץ, ויערוג כל מחמדי עין, באוהל בת ציון, עוד כינוי לבית המקדש, יש פה הרבה כינויים לבית המקדש, שפך כאש חמתו. היה אדוני כאויב, בילה ישראל, בילה כל ארמנותיה. הביטוי הזה של בילה חוזר כבר פעם שלישית, כן? להשמיד, להרוס. שיחת מבצריו של הקדוש ברוך הוא. וירב בבת יהודה תענייה וענייה, כן? קול של בכי ונהי ויללות. ויחמוס כגן סוכו. סוכו, עוד תיאור של בית המקדש. אוהל, סוכו, זה ביטויים שאנחנו מכירים. כל מיני ביטויים שאנחנו חוזרים בתנ״ך, בשירה בדרך כלל, וכאן אנחנו חוזרים בתוך הקינה. שיקח אדוני בציון מועד, סליחה, שיחת מועדו. מועדו, כאן עוד בתיאור מקום, המקום שבו הוא נועד. שיחת אדוני בציון מועד ושבת. פה מועד מלשון זמן, לשון נופל ללשון. וינעץ בזעם אפו מלך וכהן. לנעץ, לבזות. וינעץ בזעם אפו מלך וכהן. זנח אדוני מזבחו, ניער מקדשו, ניער מילה לא ידועה לנו, מופיע עוד פעם אחת אולי בתהילים, אבל אנחנו לא מכירים כנראה להשכיח או סוג של להרוס. זנח השם מזבחו, הכל עובר כבר אל הקדוש ברוך הוא, ראינו את זה כבר מקודם, מבצרה, ועכשיו מזבחו, ניער מקדשו, הסגיר ביד אויב חומות ארמנותיה, כל נתנו, סוגריים, האויבים, בבית אדוני כיום מועד. אותו מועד שנשכח, שיקח השם מציון מועד לשבת, יש קול אחר שמחליף אותו, האויבים. חשב אדוני להשחית חומת בת ציון, נת הקו לא השיב ידו מבלע, עוד פעם נושא הזה, ויעבל חיל וחומה יחדיו אומלל. נת קו, נמתות קו, זה ביטוי שמתאר בנייה בדרך כלל, כן, היו הקו של ה... זה הענך, שמין משקולת כזאת של הבנאים, וכאן כמובן הוא בדיוק הפוך, השחטת החומה הוא כאילו נוטה קו ומורס את הכל, לא ישיב ידו מבלע, ויעבל חיל וחומה, חיל זה החומה הנמוכה, וחיל וחומה יחדיו אומללו, אין השמיים הבדל בין החומה חילה, שהחיל אמור לה, בעצם לסמן לאויבים, עד איפה, לנוכרים, עד איפה מותר להם להיכנס, עד איפה מותר לגויים להיכנס מהר הבית, נמחק, חיל וחומה יחדיו אומללו. גם אלה זה שאמור לעצור אותם מלהילחם, גם השם אמור לסמן את הקודש, הכל נמחק. תבעו בארץ שעריה, איבד ושיבר בריחיה. זה הפסוק שממחיש אולי יותר מהכל איך הפרק מתייחס לקדוש ברוך הוא. מה זה תבעו בארץ שעריה? כשהאויב מנסה לפרוץ לעיר, אחת הדרכים לפרוץ את השער זה לחפור מתחת. אנחנו מכירים את זה מכל מיני תבליטים אשוריים, תבליטים בבליים, על לכיש, על כל מיני מקומות אחרים. השער הוא המקום שמנסים לפרוץ, יש כל מיני דרכים לפרוץ לשער, או בניגוח, ואז זה לשבור את הבריחים, הבריח הוא הקורה האנכית שתופסת את הדלתות, או לחפור מתחת השערים. תבעו בארץ שעריה איבד ושיבר בריחיה, זה בעצם מתאר את מה שהאויב עשה. והפסוקים האלה, מתחילת הפרק ועד כאן, מייחסים לקדוש ברוך הוא את כל מה שעשה האויב. זה מה זה הבולט מכולם. האמת היא שעכשיו כשמסתכלים אחורה, כל מה שהיה כתוב קודם זה בעצם האויב עשה. כן? הרס בעברתו מבצרי, גדה בחורי אף כל קרן ישראל, דרך קשתו. עכשיו אנחנו מבינים שמי שדורך קשתו זה האויב, וזה רק שפתאום אנחנו מזהים את האויב עם הקדוש ברוך הוא. וזה דבר מעניין. יש בתרבויות זרות, זה שהמלחמה היא מיוחסת למלחמת אלים, זה דבר מצוי. בעוד בכל התרבויות הקדומות שאנחנו מכירים. כל מלחמה היא מלחמה בין אלים. אנחנו מכירים את זה בתנ"ך, מדוד וגוליית. אתה בא אליי בחרב ובחנית, ואני בא אליך בשם השם צבאות, אלוהי מערכות ישראל אשר חירפת. הוא עומד בשם השם, גם גוליית עומד שם בשם האל שלו, רואים את זה שם גם, לא נעריך את זה עכשיו. ובאופן כללי, זה התפיסה, שאם יש אל אחד שהוא מנצח ויש אל שהוא מפסיד. כן, ולכן לוקחים שם, מי שזוכר, למשל, לוקחים, כשעם ישראל מפסיד לפלישתים, לוקחים את ארון השם, מציבים אותו בהיכל דגון. הוא האל המפסיד, זה היה מקובל, אגב, לא רק אצל הפלישתים, בכלל, לוקחים את השלל מהמקדש של האל המפסיד, אל המקדש של האל המנצח. החידוש כאן הוא שלא מסתכלים על האל כמפסיד או כחלש או אפילו כמסיר רק את ההגנה, אלא יש פה הסתכלות על הקדוש ברוך הוא כזה שגורם להפסד. וזה דבר שלא מצאנו, כן מצאנו קינות בכל מיני שמייחסות חולשה או שכחה לאלים וכל מיני, ונטישה ודברים כאלה, אבל לייחס לקדוש ברוך הוא, שהוא בעצמו זה שהוא פוגע בעם ישראל, זה לא מצא. ופה יש ייחוס ממש לקדוש ברוך הוא, כן, של כל הדברים. ממש הקדוש ברוך הוא, אם בפרק א' היה מיוחס לכל האויבים, וירחו בלקוח לפני רודף, בנפול עמה ביד שר, הקדוש ברוך הוא בכלל לא הוזכר. אצלנו בפרק אין הזכרה בכלל של האויב. ההזכרה היחידה של האויב זה כשמשווים את הקדוש ברוך הוא שהוא כמו אויב, דרך קשתו כאויב, היה השם כאויב, אבל אין בכלל הזכרה של האויב, בדיוק הפוך מהפרק הקודם. הפרק הקודם, כל רודפיה היא סיגורה, כן, כל מיני ביטויים שעוסקים באויב, אין בכלל בפרק השני. הפרק השני, כן, נכנס צעד אחד קדימה ומזהה את האויב עם הקדוש ברוך הוא, הוא זה שבעצם גורם אדם. מלכה ושריה בגויים אין תורה, בהמשך אמצע פסוק ט', מלכה ושריה בגויים אין תורה, גם נביאיה לא מצאו חזון מאדוני. בפשט הפסוק הזה עוסק בתוצאה של הדברים. כתוצאה מזה מלכה ושריה הולכים בגויים, אין תורה, תורה מובלת על ידי המלך, ככה זה זוכים ישיהו, חזקיהו, הם אלה שמובילים בתקופת בית ראשון, אנחנו מדברים בזה, אנחנו גם מהלך האידאות, המלך מוביל את התורה, אם המלך והשרים הולכים בשבי, אין תורה, גם נביאיה לא מצאו חזון מאדוני, ביום שחרב בית המקדש, אז יש מחיצה של ברזל בין עם ישראל והקדוש ברוך הוא, אין נבואה, אין צינור, אין צינור בין הקדוש ברוך הוא. זה נכון שאת הפסוק הזה אפשר גם לקרוא על דרך הדרש כגורם, אולי, לזה, גורם לכל הנפילה הזאת. המלכה ושריה, זה שמלכה ושריה הם בגויים, שמשם הם לוקחים את, כן, את התרבות, את האלילים וכו', אין תורה, וגם נביאיה הם נביאי שקר ולא מצאו חזון מהשם, אז זה... מה שעוד לפי הפסוק הזה, כמו שאני חוזר לפשט שלו, זה ההשוואה בין ההגנה הפיזית לתוצאה הרוחנית. כן? תבעו בארץ שעריה, איבד ושיבר בריחיה, מלכה ושריה בגויים אין תורה, גם נביאיה לא מצאו חזון מאדוני. לא רק הדבר, הנפילה המדינית והחורבן הגדול, אלא גם התוצאה הרוחנית שלו. ישבו, ועכשיו ישבו, המשך התיאור של התוצאה. ישבו לארץ, ידמו זקני וציון, העלו עפר על ראשם, חגרו סכים, הורידו לארץ ראשם בתולות ירושלים, אבל. קלו ודמעות עיניי, חמרמרו מאי, כן, זה ביטויים ספרותיים על הצער, כן, נגמרו לי העיניי מרוב דמעות. קלו בדמעות עיניי, חמרמרו מאי, נשפך לארץ כבדי, על שבר בת עמי, בעטף עולל ויונק, ברחובות קריה. בעטף, כנראה של... כנראה ביטוי של התעלפות, כן, עוד מעט נראה את זה בפסוק הבא, זה יותר ברור, כן, כשהם מתעלפים. לאמותם יאמרו, העולל והיונה, איה דגן ויין, בהתעטפם כחלל ברחובות עיר, כן.
יין.
דגן ויין, אתה צודק, כמובן בכוונה...
עוללות.
מה?
עם מתי כל העולל ויונק מכתובים כאילו?
לא, בסדר, זה כנראה בכוונה דגן ויין, שזה הסמלים של ארץ ישראל, אני מסכים, זה דגן ויין. יכול להיות שמדובר פה דווקא בכוונה על האוכל המשובח, אבל בפשט אני חושב שזה הסמלים של ארץ ישראל, כן, ארץ חיטה ובשורה. דגן ויין בהתעטפם כחלל ברחובות עיר, והשתפך נפשם, כן, נשפך לארץ כבדי, והשתפך נפשם הלחק עם אותם. רוב, רב. מה עידך, מה אדם אלך, אבת ירושלים, מה שבלך והנחמך בתולת בציון, כי גדול קיים שברך מעיר פלח. סבר. מה עידך, מה אדם אלך, הייתי השבוע בשבעה, אז שמעתי שזה נכנסה אחריי איזה, לא, כן, עלינו, ראיה, משנה. כן, נכנסה, נכנסת אישה, אז זה המשפחה ש... האמא מתה בהתקף לב, כן, עלינו בגיל צעיר יחסית 60 ומשהו. אז נכנסה לאישה, אומרת, אני מתחילה לדבר איתו, אז היא אומרת לו, גם, אתה יודע, גם אמא שלי נפטרה לפני כמה חודשים. זה מה עידך, מה אדם אלך. כן, מה השווה לך? אנשים רוצים לנחם בן אדם אחר, הרבה פעמים הוא אומר, שמע, גם אצלנו גם היה ככה וככה, כאילו. אומר מיסיוני, זה לא מנחם, אבל זה בדרך כלל שרוצים לנחם את עיר, כאילו הנביא אומר לירושלים, אין את מי להשוות לצרה הזאת, כן, הייתי רוצה לנחם אותך באיזשהו צרת רבים, חצי נחמה, לא רק את, אין. מה עידך, מה אדם אלך, כן, אין לי, אין לי מה להעיד לך, אין לי מה לדמות לך, אהבת ירושלים. מה השואלך והנחמך בתולת בציון, כי גדול קיים שברך מעיר פלח. דבר ראשון, הפשט, כי גדול קיים שברך, השבר הוא אדיר ואי אפשר לרפא אותו, כן, שבר שאי אפשר להדביק אותו, כן? שבר זה גם ביטוי בתנ"ך לגל. כל משבריך וגליך עליי עברו, כי גדול קיים שברך, כן? מעיר פלח. נביאייך חזו לך שב ותפל, ולא גילו על עוונך להשיב שבותך, ויחזו לך מסעות שב ומנוחים. אחת הראיות שבאמת, עוד אחד הרמזים לכך שבאמת כותב המגילה הוא ירמיהו. כל המאבק של ירמיהו עם נביאי השקר שמסרבים לומר את האמת, כן, בפנים. הרבה מאבקים היו לו שם, ישמעיה הנחלמים, כל מיני נביאים, כן, שמסרבים, שכל הזמן אומרים לירושלים, היו לא תהיה. נבואה יחזו לך שב ותפל, ולא גילו על עוונך להשיב שבותך, ויחזו לך מסעות שב ומדוחים, כן, זה מה שהם חזו לך. ספקו עלייך כפיים כל עוברי דרך, שרקו ויניעו ראשם, כן, אנשים עוברים, רואים את ירושלים, על בת ירושלים הזאת העיר שיאמרו כלילת יופי, מסוס לכל הארץ, ציטוט מתהילים, פרק מיוחד, הפרק של ירושלים, אנחנו אומרים את זה ביום שני, מזמור שיר של יום שני, ומציון מכלל יופי, פרק נון שם. פצו עלייך פיהם כל אויבייך, שרקו ויחר כושן, אמרו בילנו, עוד פעם השורש הזה, אך זה היום שכיוונוהו, מצאנו, ראינו. כן, כל האויבים שמחים, ויחר כושן, כן, מלשון כאויב, כמו באים לטרוף. אך זה היום שכיוונוהו, מצאנו, ראינו, זכינו לראות את היום שרצינו לראות, כן, שרצינו. עשה אדוני אשר זמם, ביצע אמרתו אשר ציווה מימי קדם. זה לא היה איזה ג'ננה פתאומית, זה היה מתוכנן, זה היה ידוע מראש, כן? אשר ציווה מימי קדם, הרס ולא חמל, וישמח עלייך אויב, הרים קרן צרייך. הרים קרן צרייך כנגד גדה בחורי אף כל קרן ישראל מקודם שראינו. צעק ליבם אל אדוני. חומת בציון, הוריד לי חנך על דמעה יומה ולילה, אל תתני פוגת לך, אל תדום בת עינך. עכשיו הוא כבר פונה לירושלים ומנסה להעיר אותה. כי עד עכשיו זה היה ייאוש טוטלי. אם הקדוש ברוך הוא זה שנלחם בך, אז אתה בייאוש גמור. כן, מה אתה יכול לעשות? אין בכלל למי לדבר. פרק הקודם עוד היה איזה צידוק הדין, צדיק הוא השם כפי ומריתי. פה אין את זה. הקשר, אין קשר בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא זה שבו אנחנו, שהוא נלחם בנו, אז מה יש להגיד? הדבר היחיד שיהיה זה לא, הוא לא צידוק הדין, אלא הורידי כנך על דמעה יומם ולילה, אל תתני פוגת לך, אל תדום בת עינך, קום אירוני ולילה לראש השמורות, שפחי כמיים, עוד פעם, זה של הבכי, ליבך, נוכח פני אדוני, גם איפה בדיוק, מה המטרה, כן? שאי אליו כפייך, הנפש עולריך, העטופים ברעב שהזכרנו מקודם, בראש כל חוצות. ועכשיו, כן, פנייה אחרי שהוא פונה לירושלים, שהיא תעשה את זה ותבכה ותתפלל, פסוקים אחרונים שירושלים באמת עושה את זה. ראה אדוני והביטה למי עוללת כה. אם תאכל לאנשים פריים עוללי טיפוחים, אם יהרג במקדש אדוני כהן ונביא. כן, פסוקים, בואו נגיד אותם בפשט, אם תאכל, מי עוללת כה, ואז תיאור של שני שיאים. אחד זה אם תאכל אנשים פריים עוללי טיפוחים. תכף נחזור ונפרס קצת את הפסוק הזה, מה משמע, מה, איפה פוגשים אותו כמה פעמים בתנ"ך. הנושא של זה שנשים אוכלות את, את הילדים שלהם. אם יהרג במקדש אדוני כהן ונביא. זה גם כן שיא ההיפוך. כן? שהכהן והנביא נהרגים במקום הכי קדוש. במקום שבו הם אמורים לשרת ולהגיד את דבריהם, שם הם נהרגים. שם הם נרצחים, כן, האויב הורג אותם. שחבו לארץ חוצות, נער וזקן, ותולותי ובחוריי נפלו בחרב, הרגת ביום אפיך, טבחת ולא חמלת, זו פנייה של ירושלים אל השם, תקרא כיום מועד. כן, ראינו קודם את המועד הזה, מגוריי מסביב, מגוריי כנראה פחד, ולא היה ביום אף אדוני, שאיתו התחלנו בפסוק הראשון, לא זכר אדום רגליו ביום אפו, ולא היה ביום אף אדוני פליט ושריד, אשר טיפחתי, עוללי טיפוחים, אשר טיפחתי וריביתי וגידלתי, אויבי חילם. זה פרק מאוד מאוד קשה, עם ייאוש, הפרק הזה הולך אפילו כמה צעדים קדימה, כמו שראינו מהפרק הקודם. אם הפרק הקודם דיבר על ירושלים ביחס לעמים, ודיבר על החורבן באופן כללי של העיר, פה מדובר על חורבן המקדש, על האנשים, על המובילים, המנהיגים, על המלך, על הנביא, על הכהן, אם יהרג במקדש השם כהן ונביא. כן, או בהתחלה ראינו מלך וכהן, וינעץ וזעם הכה מלך וכהן, מילים שחוזרות, בילה השם, המון בליעה, או גם על האויב, כן, והרבה פעמים אף, אף של כעס, המון כעס יש לו, ביום אפו, בעברתו, ואחר כך וינעץ בזעם אפו, המון המון ביטויים של כעס אדיר, שמחריב את המקדש, מחריב את האנשים גם, אחר כך ביטויים של האנשים בפרש, של איך זה מגיע ל... אז בהתחלה, פסוקים ראשונים, תשעה פסוקים ראשונים, ראינו תיאור בעצם של, של כאילו הקדוש ברוך הוא זה שנלחם בעיר, כן? הקדוש ברוך הוא בעצמו, בכבודו בעצמו, הוא זה שנלחם בעיר. אחר כך תיאור של איך זה בא לידי ביטוי, הרעב וכולי, הרעב בחוצות, איך זה בא לידי ביטוי בעצם ב... ירושלים, לימותם יורו יהיה דגן ויין, ואז פנייה לירושלים, שאני לא יכול לנחם אותך, מה הידך, ספקו עלייך פיהם, ולכן הדבר היחיד שאני מציע לך זה לבכות לפני השם, והרבה, כן? ובסוף באמת זה קורה. יש פנייה אל הקדוש ברוך הוא, ראה השם והביט למי עוללת כה, שזה כנראה פנייה של בת ציון אל הקדוש ברוך הוא. זה בעצם הפרק השני. השיא השיאים של הפרק הזה בעצם, השיא של הפרק זה הפסוק שקראנו מקודם, אם תאכל אנשים פריים עוללי טיפוחים, אם יהרג במקדש אדוני כהן ונביא. הנושא הזה של הריגת, של לאכול את הבנים, הוא מופיע כבר בכללות. וזה קצת אולי ירמיהו בעצם סוגר מעגל. הוא אמר, מקודם, הוא אמר, עשה השם אשר זמם, ביצע אמרתו אשר ציווה מימי קדם. איפה הקדוש ברוך הוא ציווה מימי קדם? בכללות וכי תבוא, אז אחת הכללות הוא, מול הברכה של ברוך פרי בטנך, אז כתוב, ואכלתם בשר בניכם ובשר בנותיכם תאכל. כן, זה השיא של הכללות. הרכה בך והענוגה, שלא נסתה כף רגלה. הצג על הארץ, לא שם את הרגל על האדמה אף פעם, מתענג ומרוך, תרה עינה באיש חקה ובבנה ובביתה, כן, תהיה עינה רעה בבעלה ובילדים שלה, כן, ובבניה אשר תלד כי תאכלם וחוסר כל בסתר, כי תחביא, כן, לאכול לבד את מה? את הילדים שהיא ילדה. במצור ובמצור כאשר יציק לך אויביך וישריך, אם לא תשמור לעשות את כל דברי התורה הזאת. זה השיא של הכללות. בתופעה כזאת כבר מצאנו גם בתנ"ך, שזה לא פעם ראשונה שזה קורה. אם אתם זוכרים, בתחילת מלכים ב' במצור שומרון. זוכרים את האישה, כן, שהמלך עובר על החומה? הנה. ויהי אחרי כן, ויקבוץ בן הדד מלך הרם את כל מחנהו, ויעל ויצר על שומרון, ויהי רעב גדול בשומרון, והנה צרים עליה עד היות ראש חמור בשמונים כסף, ורובע הקו דביונים, שזה כנראה הצועה של היונים, בחמישה כסף. ויהי מלך ישראל עובר על החומה, ואישה צעקה אליו לאמור, הושיע אדוני המלך. מלכים בית פרק רב. ויאמר אל יושיעך אדוני, מאין הושיעך, מן הגורן או מן היקב? ויאמר לה המלך מה לך? ותאמר האישה הזאת אמרה אליי, תמי את בנך ונאכלנו היום ואת בני נאכל מחר. עשינו הסכם, היום אוכלים את הבן שלי, אבל שלי מחר שלה. ונבשל את בני ונאכלהו, ואמר אליה ביום האחר, תני את בנך ונאכלנו ותחביא את בנה. עכשיו שהגיע התור של אוכלים את הבן שלה, היא החביאה אותו. לא בגלל שהיא שומרת עליו, היא שומרת אותו לעצמה. ויך ישמוע המלך את דברי האישה, ויקרא את בגדיו, ועובר על החומה, והיה רעב, והנה השק על בשרו מבית. ויאמר כה יעשה לאלוהים וכה יוסיף, אם יעמוד ראש אלישע בן שפט עליו היום, וכל הסיפור שם, סיפור מעניין. בכל אופן, שם זה באמת מגיע, זה רעב שמגיע בסופו של דבר לקניבליזם נורא. רציתי להביא את יוסף למתתיהו, ולשאלתי את הספר, יוסף למתתיהו, בתיאורים של בית שני, אז הוא גם מתאר תיאור כזה, תיאור דומה. נורא והיום של קניבליזם, והוא מתאר שהרומאים נחרדו מכך, שזה הכריד גם את הרומאים שבחוץ להם. אבל מי שמכיר, אז למשל קצטניק בחלק מהספרים שלו, אתם מכירים את הספרים? אני אומר, לא, יחיאל דינור, הספרים שלו, אז באחד הספרים שלו הוא גם מתאר, נדמה לי בפיפל, מתאר. בדיוק דבר כזה, שאנשים בלילה היו הולכים לחתוך חתיכות מהאנשים כדי לאכול. הרעב היה כל כך גדול שהגיע לקניבליזם. זה אם תוכן אנשים פריהם. אבל באמת צריך להבין, מי שמכיר יש את זה גם בקינות. אם תוכן אנשים פריהם, עולה טיפוחים, נכון? אז יש, בקינות יש ידי נשים רחמניות ושלו ידיהם. אבל צריך להבין שכנראה, לפחות על פניו, כל התיאורים שקראנו, גם החל מדברים וגם במלכים, לא מדובר על אישה שהורגת את הבן שלה. כן, לא מדובר פה על רצח של זה, אלא מדובר ש... כן, אחרי שהוא מת, אז לפחות לאכול את הבשר. כן. כן. אז זה מדובר, כנראה שזה גם, זה הפשט גם, לדעתי גם בדברים וגם במלכים, לא מדובר על זה שתני את בנך ונאכלנו היום, יעני היום נשחוט אותו מחר, אלא שמדובר כבר על גופות. הילדים כבר מתו מרעב, כמו שראינו בתחילת הפרק, ולכן זה מתואר קודם, בעטף עולל ויונק, בהתעטפם כחלל, בהשתפך נפשם אל חיק אמותם, הם מתים בחיק של האימהות, והאימהות שלהם במקום לקבור אותם, אוכלות אותם. כן. אז זה מה שמתואר, באמת זה, הפשט זה אחר. הנקודה... מה?
נחזור.
כן, מחזור באופן כללי יש באדם, כן? כי בסוף זה חוזר אל האדמה. זה מחזור בדרך הקצרה.
כן.
אז כן, זה מדובר על אחרי המוות. ככה בפשטות זה לא על רצח בשבילי. זה אגב, גם מי שזוכר, היה פעם סיפור כזה על קבוצת כדורגל שהתרסקה ובאנדים הם יצאו לאכול אחד את הגופות. אני לא זוכר בדיוק את הסיפור. סיפור כזה גם מההיסטוריה שלי.
אז
ש?
בעל זוגי, שצפורים, אני לא אכפה.
לא, אני מכיר קניבליזם למטרת קניבליזם, לא מרע. בלי קשר. טוב, בכל אופן זה לענייננו, זה באמת סי. כלומר, לרוב הדעות והפוסקים, קניבליזם לא כתוב בתורה שאסור, לא כתוב בשום מקום בתורה שאסור לאכול בשר אדם. רוב הדעות, אז יש מחלוקת, האם זה דרבנן, האם זה דאורייתא, או שזה לא אסור. כן, לרוב הדעות,
יש הסוברים שזה לא
זה
אסור.
זה פשוט לא צריך להגיד. כן, יש מחלוקת, רוב הפוסקים אומרים שלא צריך, לא צריך לומר.
אמרו לו תרצה, אבל...
לא, זה שזה לא בהמה כשרה, זה כן, אבל גם לא כשרה, כן? לא, אתה סדרק לא מפריס פרסה.
מי אמר שזה
בהמה?
איזה שאלה? הדדות של היום?
טוב, זה תלוי בבן אדם עצמו, יש אנשים ש... בהמה, אבל בדרך כלל לא קשרה. טוב, לענייננו בכל אופן הזה, באמת, אבל... ברור שזה בא לבטא את המצב החמור, הכי חמור, זה השיא, זה השיא של הפרק. השיא של הפרק זה אם תוכן אנשים פריים עולי דיבורים, מבחינת המצב בעיר. כן, מבחינת השיא של המצור, השיא של הדבר הכי נורא. וכמו שראינו מקודם, הפרק שלנו אז הוא עושה, הוא מחבר את הדברים, כמו שראינו בתבעו בארץ שעריה, איבד ושיבר בריחיה, מלכה ושריה בגויים אין תורה. כלומר, החיבור הזה של המעשי, של החומרי, עם הרוחני, גם פה. כן? אז אם תוכל לאנשים פריים עולי טיפוחים, אם יירג במקדש השם, כהן ולוי. שבבית השם נשחטים הכהן והלוי. כשהכהנים, כשהאויב פורץ ושוחט שם את הכהנים. מקום שאסור להניף חבר, וכהנים שעובדים עבודת השם. אבל חז"ל, בגמרא, בגמרא, בגיטין דף נ"ז, שם יש שם שלושה, שניים וחצי דפים של אגדות החורבן. נכון, מכירים את רב צדוק, רב צדוק אומר שבכל מקום בגמרא שמובן נושא, אז הוא לא מובן במקרה שם. אז הוא אומר שמילה דווקא קשורה לשבת, הוא עושה סדר. זה הוא אומר, למשל, הוא אומר, אז אחד הדברים שהוא אומר על זה, שאגדות החורבן מופיעות בגיטין. כן, יש גירושים. אז שם הגמרא מדברת, אם יהרג במקדש השם כהן ונביא, הגמרא אומרת שם, מביאה סיפור על נבוזרדן, רב הטבחים, שהוא מגיע לירושלים והוא כובש את בית המקדש, ואז הוא נכנס לבית המקדש והוא רואה דם מבעבע. והוא שואל, מה זה? אז אומרים לו, זה דם אלים וזבחים. אז הוא אומר, זה לא יכול להיות, הוא בודק את זה, זה לא יכול להיות, וזה, ויש שם דם מבעבע על הסלע, ואז הוא מתחיל לשחוט שם בני ישראל, והם אומרים לו שזה דם הנביא זכריה. כן? שזה דם הנביא זכריה. מה זה דם הנביא זכריה? דם הנביא זכריה זה הסיפור שמופיע בדברי הימים, פרק כ"ד. אבל צריך להתחיל קצת קודם. אני אקדים בעל פה. קצת קודם יש את הסיפור של עתליה. זוכרים את עתליה הבת של אחאב איזבל. והיא כתבתה קום ותאבד את כל זרע הממלכה. כן, והיא הורגת את כל צאצאי המלוכה מדוד וכו' וכו'. חוץ מאחד, אחד קטן, קוראים לו יואש, תינוק ממש, מחביאים אותו בחדר המיטות, לפי חז"ל, בקודש הקודשים. שמה לא היה סיכוי שהיא תמצא. מי מחביא אותו? כהן הגדול. קוראים לו יהוידע הכהן הגדול. כן? הוא מחביא אותו והוא מגדל אותו. כן? ככה מגיל אפס. ותיקח יהושבת בת המלך את יואש בן אחזיהו ותגנוב אותו מתוך בני המלך המומתים ותיתן אותו ואת מניקתו בחדר המיטות ותסתירהו. כן? כי אשת יהוידע הכהן, ככה כתוב, יהושבת הזאת בת המלך הייתה אשת יהוידע הכהן. כי היא הייתה אחות אחזיהו מפני עתליהו ולא למיתתו. אז יהוידע נשוי לאחות של המלך, והוא מציל את אחיין שלו, יואש, שהוא היה כנראה תינוק בן כמה חודשים, ככה משמע, ומסתיר אותו עם מניקתו בחדר מיטות. והיא איתה מבית האלוהים, התחווה שש שנים, ועתליה מולכת על הארץ, ובשנה השביעית התחזק יהוידע, כן? ואז הוא מוציא אותו החוצה, והוא קורא לכל העם, ויקבצו את הלווים, כל היהודה והשי אבות, ויבוא ויחרות כל הקהל ברית בבית האלוהים, ויאמר להם, הנה בן המלך ימלוך כאשר דיבר אדוני על בני דוד. ואז ויתן יהוידע הכהן, הוא נותן להם את החניתות ואת הרמחים של המוזהבים האלה היפים של בית השם, ואת המגינות ואת השלטים אשר למלך דוד אשר בית האלוהים. יש שם שלטים מוזהבים שהם בעצם סמליים יותר, ויעמד את כל העם ואיש ילכו בידו, ויוציאו את בן המלך, ויתנו עליו את הנזר, בטח נופל עליו כדי, אני מדמיין את זה כאילו, ילד קטן, את שבע, נופל עליו.
יש ציור של...
כן, ואת העדות, והמליכו אותו, והמשכו יהוידע ובניו, רק תשימו לב למילה הזאת, והמשכו יהוידע ובניו, ואמרו יחי המלך. תשמע עתליהו, אז עתליה שומעת, ותקרא את אליהו את בגדיה, ותאמר קשר קשר, טוב, היא הייתה רגילה בבית של אבא שלה, זה היה רגיל, ככה המרידות וזה. ויצא יהודה הכהן את שרי המאות, ואז הוציאוה מבית הסדרות, הבא אחרי יורנת בחרב, ומיטוה שם. מוצאים אותה על שער הסוסים והורגים אותה. עד כאן פשוט, ואז מוצאים את כל הצלמים, ואת מתן כהן לבעל לרגור, ומהפכה דתית וכו'. בין 7 שנים יואש למולכו. הילד מתחיל בין 7. הצילו אותו.
למה זה
מהם
על
הילד? מה?
למה זה בגיטה על
הילד? אישה מישה.
לא, שלם. העם נאמן לו. העם נאמן למלכות דוד. כן, לא הילד מהם עליהם. בין 7 שנים יואש במולכו, ו-40 שנה מלך בירושלים. ויעש יואש הישר בעיני אדוני, כל ימי יהוידע. כל ימי יהוידע. כהן, לא ניכנס לזה עכשיו, סיפור מאוד מעניין ללמוד את זה. נראה שאפילו פה למדנו את זה בזמנו. אז הוא עושה הישר בעיני השם, אבל רק כל ימי יהוידע. כהן, לא כתוב את זה במפורש, אבל כשקוראים בהמשך, רואים שזה באמת מה שקורה. והוא עושה, והוא בדק הבית בבית השם, וממש, הוא הראשון שממש משפץ וכו' וכו'. ויזקן יהוידע ויסבא ימים וימות בין 130 שנה במותו. סתם זה מעניין. הוא היה בין 130 שנה במותו, כן, ויואש עוד לא מת, כלומר, זה אומר שכשיהוידע עושה את כל הדברים האלה, הוא בן אדם בן 90. אתם מבינים, הוא בן 90, הוא זקן. לפחות בן 90, כן? אולי קצת יותר מ-90 כנראה. בן 90 ומשהו, זקן, והוא מחביא את הילד הקטן הזה ומגדל אותו בבית קודש הקודשים, הוא גם היחיד שיכול להיכנס לשם. ומכניס לו אוכל וכו' וכו'. ויקברו בעיר דוד עם המלכים. כהן גדול, בן 130 שנה, נקברו בעיר דוד עם המלכים, בתוך העיר. זה דבר נדיר מאוד, רק את מלכי בית דוד היו קוברים בתוך העיר, כי עשה טובה בישראל ועם האלוהים וביתו. מדהים, באמת דבר נדיר. ואחרי מות יהוידע באו שרי יהודה והשתחוו למלך, אז שמע המלך עליהם, ועזבו את בית אדוני אלוהי אבותיהם, ויעבדו את העשירים ואת העצבים, ויהי קצף על יהודה וירושלים באשמתם הזאת. איך שהוא מת, הכל מתפרק. וישלח בהם נביאים להשיבם אל אדוני, ויעידו בם, ולא יזינו. מה עידך, מה אדם אלה? ורוח אלוהים לבשה את זכריה בן יהוידע הכהן, ויעמוד מעל לעם, ויאמר להם, כה אמר האלוהים, למה אתם עוברים את מצוות אדוני ולא תצליחו כי עזבתם את אדוני ויעזוב אתכם? האיש זכריהו בן יהוידע הכהן מתנבא בחצר בית השם. ויקשרו עליו וירגמו אבן במצוות המלך בחצר בית אדוני, מוסיפים חז"ל שם בגמרא בגיטין, ביום הכיפורים שחל בשבת. כאילו, לעשות את זה כבר עד. כאילו, יאללה, כן, מה עוד אפשר? בכל אופן לענייננו, מדובר פה כנראה על נביא, שהוא גם הכהן הגדול, עומד, וזה, הוא ואביו, אלה שהצילו את יואש מהטבח. איזה כפיות טובה, כן? ולא זכר יואש המלך החסד אשר עשה יהוידע אביו אמו, ויהרוג את בנו. וכמותו אמר, זכריה, וכמותו אמר, ירא אדוני וידרוש. 3 מילים. כשהוא גוסס, הוא אומר, ירא אדוני וידרוש. השם ירא וידרוש את הנקמה. ועל הסיפור הזה אומרים חז"ל, הרי זה מאות שנים. כולנו מבינים שזה 200 שנה. זה בימי יואש, זה יותר מ-200 שנה. זה בימי יואש. וכעבור 200 ומשהו שנים, כלומר, 200 ומשהו שנים הדם של זכריה מבעבע בבית המקדש. מה? זה מה שכתוב.
זה
פשוט
שזה פיזית?
אז אתה צודק, כנראה שזה לא פיזית. חז"ל מתארים כזה אירוע.
אבל אם הוא ראה את הדם.
אבל איך אפשר, גם, עזור, בוא נניח שמדבר על רוחנית. מה בעצם אומרים חז"ל? רוחנית. חז"ל רוחנית אומרים חז"ל פה, בכפיות טובה הזאת, נעוץ, שורש, החורבן. זה מה שהם אומרים, נכון? על פניו זה מה שכתוב. אגב, רק אני אספר לכם שיואש המלך לא מת בזה, ויראה השם ידרוש יתקיים עוד בימיו גם. כי הסוף הוא, ממצער אנשים באו חיל הרם, חיל הרם בא בקטן, והוא מנצח את עם ישראל, ובלכתם כי עזבו אותו במחלומים רבים, התקשרו עליו עבדיו, בדמי בני יהוידע הכהן, משמע שהוא הרג את כל הילדים של יהוידע הכהן, כאן אני אומר בסוגריים, לא משנה עכשיו.
שגדל בקודש הקודשים.
זה קשור לזה, אני לא אכנס לזה. כשלמדנו את זה פה, בעיון, אז למדתי, הסברתי גם למה. ילד שגדל בקודש הקודשים, בטוח שהוא אל. בטוח שהוא אל. זה עולה פה מהפסוקים.
בטוח שהוא כשאתה
בן
שש כולם
מריצים
אותך, פתאום
אתה מביא
משהו.
זה בקודש הקודשים, מוצאים אותו, כולם משתחווים לו. הוא 100% שהוא אל. ואלה המתקשרים עליו, זבת בן שמעת האמונית, והיא זבת בן שמרית המואבית. זה סתם יפה. שאלה שהורגים אותם זה מואבי והמוני. מואבים והמונים הם אלה שידועים בכפיות הטובה שלהם. מה? את יואש. אז כאילו על כפיות הטובה שלו, הורגים אותו עבדיו, המואבי והמוני. ובנה ורוב המסע ויסוד בית האלוהים, הנה כתובים על מדרש ספר מלכים, הם לא חמציה ובנות אחלה. אז זה קורה 250 שנה לפני החורבן, ועל זה אומרים חז"ל בן זבוד, כן.
איפה הרגו את
הרב זכריה? בבית השם, בבית השם, כך כתוב. וירגמו אבן במצוות המלך בחצר בית אדוני.
באבנים?
אה,
במקדש.
עוד יותר
ברברי
כאילו. כן, כן.
במקדש, ואז זה נשאר שם כאילו
בביאבר. ואדם, לפי התיאור של הגמרא, הגיטין, דף נ"ז, אני זוכר אותו. גיטין, דף נ"ז. ‫בדות החורבן שם. ‫פה זה סיפור על חנה ושיבת בניה. ‫הנה, אשכחה ילידה מידי זכריה, ‫דאבא כמרתך. ‫איפה? נפנו זין עמודי. ‫וסליק. היה רותח ועולה, ‫אדם מבעבע. ‫אמר, מהי היי? ‫אמרו לו, אמר לו, מה זה? ‫הוא שואל אותה, מה זה הדם הזה? ‫אמרו לי, דם זבחים, דאי שתפוך. ‫זה דם קורבנות שנשפך פה. ‫הייתי דמי, הביא דם של קורבנות, ‫שפן, כן, שפת שם, זה משהו. ולא ידמו, לא דומה. אמר לו, היא אמריתו לי מותר, ואיליו מסריקנה לבשרייכו במסרקי דה פרזלי. אם אתם לא אומרים, אז אני מתחיל. אמרי לי, מי נעימה לך? נביא הווה, בן, נביא הווה בא. דהווה כמוך כולן במילי דשמיה, קמינן עליו וקטלין עלי, הרגנו אותו. והכמה שנים, הגמרא אומרת כמה שנים, הכוונה 250 שנה, דלא קנייך דמי, אמר להו, אומר נבוזרדן, אנא מפייס נא לי, אני אלך ויפייס אותו. איך יפייס אותו? הייתי סנהדרין גדולה, וסנהדרין קטנה, קטל עליו, הרג עליהם, ולא נח, בחורים ובתולות, הרג ולא נח, הייתי תינוקות של בית רבן, הרג ולא נח, אמר לי, אומר נבוזרדן, זכריה זכריה, טובים שבהם איבדתים, ניחא לך דאבדינו לכולו, אותו זה נהרוג את כולם, ואמר לי, אחי, נח, והיא שעת הערער תשובה, ואז הוא מערער בתשובה, והוא יוצא וחוזר. יוצאים ממנו שמעיה ואבטליון, ככה
נגיד. ומי שרצח את
כל אלה? כן, ואז הוא התגייר, וכאן הגמרא הידועה, נעמן גר תושב היה, נבוזרתן גר צדק היה, מבני בניו של אמן למדו תורה בבני ברק וכולי, ובני בניו של סנחרי וכולי, שקיצור. זה הסיפור על נבוזרתן שרת המלכים. אז רק נבין, כלומר חז"ל איך הם מבינים את הביטוי אם ייהרג במקדש ה' כהן ונביא? בדיוק הפוך. כאילו, למה אם תאכל אנשים פריין או לטיפוחים, למה נשים אוכלות את פריין? בגלל אם יהרג מקדש שם כהן ונביא. אם אתם הורגים מקדש שם כהן ונביא, התוצאה תהיה שאם תאכל אנשים פריין או לטיפוחים. כלומר, הפסוק הוא לא הקבלה, הוא סיבה ותוצאה, או תוצאה וסיבה. בסדר? לפי חזקה חזקה נביאים. וכהן ונביא זה לא כהנים ונביאים שנהרגו בבית המקדש, אלא זה אדם אחד, שהוא כהן ונביא. אגב, אם אתם זוכרים, גמרא בבא בתרא ותחילת הגמרא, שאהרון עושה פשרה. זוכרים את הגמרא הזאת? הגמרא מדברת על תחילת בבא בתרא, בסוגיית פשרה, הגמרא מדברת על אהרון שעשה פשרה. כי רצו להרוג אותו כמו שהרגו את חור. ובוצע ברך נעשה שם. אז הגמרא שם אומרת, שאהרון עשה כאן וחומר עצמו, הוא אמר שהוא חושש ממה שיהרגו כהן ונביא. כן, אהרון, ואז לא תהיה להם תשובה. זה מה שאהרון, ולכן הוא עשה פשרה. כלומר, ההריגה של כהן ונביא היא חמורה. כמובן שפה העניין הוא לא רק הכהן ונביא, אלא שיש פה כפיות טובה אדירה. כן, כפיות טובה אדירה. חוץ מאי ההקשבה לנביא ולכהן ולהרוג אותו במקדש.
יום כיפור, שבת.
כן, אני חושב שכבר, לכן אני כאילו להגיד, כאילו,
אבנים
מהצרות שלך. היה פה כפיות טובה. לא, באמת, היה פה כבר כפיות טובה כזאת נוראית שאין כמותה. כאילו, הוא הציל אותך מתוך הטבח, גידל אותך, המליך אותך, ובסוף להשמיד את הזרע שלו. כן, בבית המקדש, כהן ונביא שבא להגיד לכם, להחזיר אותך מתשובה, חז"ל אומרים, יאללה, ביום כיפור שבא ישעיה בשבת. כאילו אין יותר, זה באמת הכי קיצוני שיכול להיות. אז מה הרעיון? הרעיון הוא כנראה שזה פשוט אירוע חוזר. זה לא, הנקודה היא, מה זה 250 שנה? כלומר, באמת יכול להיות שאחרי 250 שנה הים היה נרגע, אבל חבר'ה, האירוע הזה חוזר שוב ושוב. מנשה הורג את ישעיהו. ישעיהו, ביחס למנשה, היה סבא, אח של סבא רבא. כן, אתם איתי? אמוץ ואמציה, אמוץ ואמציה אחים היו. אתם איתי? אמוץ ואמציה. אמציה זה הבן של יואש. אמוץ, אבא של ישעיהו, אח שלו. בסדר? אז ישעיהו הוא האח, הוא בן, כן, קרבת משפחה, משפחת המלוכה, עוד פעם, נביא ממשפחת המלוכה. בסדר? אחר כך אמציהו, עוזיהו, יותם, אחז חזקיהו. נכון? מנשה. מנשה הוא הבן של חזקיהו. בסדר? אז אם עוזיהו מקביל לישעיהו בדור, זה ארבעה דורות מתחתיו. כלומר, ישעיהו היה זקן כבר, בן 90, זה אין ספק שישעיהו היה זקן מאוד. כלומר, עוד פעם יש לנו נביא זקן, בן משפחתו של המלך, שהמלך רוצח אותו. אז זה שהוא מנסה, תחזיר אותו בתשובה. וזה לא אחרון.
זה בא מפחד
או מ... עוד שנייה אני אסביר ממה זה בא. ודיברנו על זה פעם. ויהויקים שהורג את אוריה, זוכרים? סיפור, יהויקים שהורג את אוריה וזורק אותו על קבר. כלומר, זה דבר שחוזר כל הזמן. אני, זה לא ש... מה זה שדם זכריה הנביא מבעבע? דם זכריה הנביא מבעבע, כי זה, האירוע חוזר וחוזר וחוזר וחוזר. אגב, מכירים את... קבר זכריה הנביא? הקבר, בטוב, בקדרון, ליד יד אבשלום, יש מונומנט מאוד גדול, קוראים לזה קבר זכריה. המונומנט הוא כנראה מימי הבית השני. בסדר? הוא לא כנראה קבר זכריה הנביא, אבל מקובל לזהות אותו, כבר יוסף בן מתתיהו מזהה אותו שם. בסדר? איפשהו בקדרון, בגיא בן הינום שם. לא, בלא גיא, בקדרון. שם, רואים את זה תמיד שהולכים על הכביש, ליד הכותל הדרומי, כן, שם ליד האופן.
ומה זה?
כן, כן, פירמידה כזאת. מה?
אז מה זה אם לא זכר?
זה קבר כנראה, קבר של עשירים מימי הבית השם. אנחנו לא יודעים, לא יודעים שם.
סתם נתפס חיה,
כן, לא, כמו שיד אבשלום, כן? יציב לו יד, זה ברור שלא יד אבשלום, כי זה גם מימי הבית השני, ובכל זאת נתפס, כי הידוע, כי הוא יציב לו יד בעמק המלך, אז כנראה שנתפס, כנראה. אותו דבר זכריה הנביא, כי יוסף מזהה את זה בקדרון, אז מקובל. אז זה הדבר הראשון, הנקודה הזאת שהיא נקודה חוזרת. זה לא שנבוזרדן בא וכאילו איזה דבר טוב מלפני 250 שנה. זה חוזר אחר כך אצל מנשה אחרי כמה דורות, זה חוזר אחר כך אצל יהויקים, שזה דור אחד לפני החורבן, זה דבר עקבי. מה העניין? העניין הוא פשוט מאוד. התפיסה הייתה שאם הורגים את הנביא, מבטלים את הנבואה. הדרך שלנו זה להרוג את השליח. אנחנו נהרוג את השליח וזה לא יקרה. בסדר? זו הייתה השיטה. חלק מהזה, את ירמיהו, שהוא כותב את איכה, כמה פעמים כמעט הרגו אותו. נכון? תפסו אותו, רצו להרוג אותו, עשו לו משפט, גזרו עליו דין מוות. כמה וכמה פעמים כבר כמעט שחטו אותו. נדבר על זה בפעם הבאה, פרק ג' יותר קשור. אבל באופן כללי ירמיהו הוא עצמו, כלומר זה היה ניסיון, כאשר היה ניסיון כזה, לבטל את הנבואות על ידי זה שהורגים את הנביא. כן, כמו המשל הידוע, לשבור את המנורה, כשהנורה באוטו מתחילה להבהב, אז אתה שובר אותה. כן, עכשיו זה... עכשיו זה רגע לא עובד, ניסיון לא מצליח בדרך כלל. הדבר, סתם, הדבר המעניין, קשור, גם ראינו את זה במקודם, שיוסף מדבר על אם תוכל לאנשים פריה, אז שיוסף בן מתתיהו, גם בספר מלחמת היהודים ברומאים, אז הוא מדבר, אז הוא מתאר שם גם כן אדם בשם זכריה, לא נביא, איזה כהן בשם זכריה, שעומד בתוך בית המקדש, ונושא איזה נאום ככה נגד הקנאים, והם שוחטים אותו בבית המקדש וזורקים את הגופה שלו למטה, מחוץ לחומות. גם כן, זה סתם מעניין, כאילו, כנראה סיפור שנבנה על אותו רעיון, אותו סיפור, וחוזר תמיד, שזה נביא שמוכיח בשער, או איזה, כן, זכריה כזה שמוכיח בשער, ולא מקשיבים לו, והורגים אותו. מה?
זריקה של לוחמי חוד. בסיכון גבוה, תחליט.
תלוי באיזה, כן, באיזה שקופות. יש לנו זריקה כזאת, אבל לא לובשים אותה.
הנבואה של אליהו פותחת בזה של הידע שלהם.
ש?
דבר של
נאום פצחת, כן, כי איתך אני נאום, עזר לו?
לא,
רצה לפגוע
בו,
אבל
כן.
אבל
כאילו לא עומד בסוף.
לפי מה שכתוב בתנ״ך, זה עזר לו. אבל בקדמוניות, אז יוסף בן מתתיהו מתאר שהוא יורד למצרים ושם רוצחים אותו. היהודים. אז כאילו, בתנ״ך לא כתוב, אתה צודק. אבל...
לא, היה אפילו כמה פעמים שלו כאילו קרוב לזה.
כן. אני אדבר על זה בפעם הבאה, פרק ג' הוא קשור לירמיה, לירמיה הוא האיש. אז מה, אז נסכם את הפרק הזה, אז הפרק הזה מדבר בעצם על העוצמות, הוא הולך הרבה קדימה פנימה מתוך המעץ בחורבן. דבר, אם האיכה הקודם עליה היה על האיכה ישבה בדד, כלומר ביחס לעמים, האיכה הזה הוא על עם ישראל, בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא. האיכה יאיב באפו השם את בציון. האיכה השתנה, המילה אותה... המילה היא עדיין איכה, אבל האיכה היא אחרת לגמרי. סיפור, כן? על מערכת יחסים אחרת. מדובר פה על הרס, לא על, על הבדד ועל העיר, אלא יותר על המקדש, המלוכה, הכהונה, וגם על המצב הנורא שעם ישראל מגיע אליו תוך כדי הזה. הכל מיוחס לקדוש ברוך הוא. זה מביא לייאוש גדול, כיוון שאין נבואה ואין כבר חזון, אין בית מקדש, אז כבר אין קשר שעם ישראל עם הקדוש ברוך הוא, הדבר היחיד שאפשר לעשות זה לבכות. אין צידוק הדין, אין פנייה לקדוש ברוך הוא, אלא, כן, לבכות, כן, איך זה היה שמה, שפחי כמיים ליבך נוכח פני השם, שיא אליו כפיים. ובסוף, יש פנייה באמת לקדוש ברוך הוא, הרגת ביום הפך, כן, שהקדוש ברוך הוא תראה מה שעשית, אבל אין קריאה לנקמה, כמו שראינו בפרק הקודם, שהסתיים, ותבוא כל רעתם לפניך, כי ה... זה לא על האויבים, הפרק הזה הוא לא על האויב, אלא תראה מה עשית, כן, זה ה... יש. תקרא, כן, לא היה ביום אף השם פליט ושריד, ראה השם והביטה למי עולה על תקו, כן, היא תאכל לאנשים פריה, ומה שאמרנו שזה השיא שבשיאים, ודרשת חז"ל הידועה על הסיפור הזה, כן, על הסיפור הזה של זכריה ויהוידע. זה הפרק השני. בכל זאת אני אציב, לקראת הפעם הבאה, אני אציב כאילו שיקראו, הפרק הבא הוא פרק מאוד מאוד ארוך, פרק ג', באמת אתם זוכרים את זה מאיכה, אתם יודעים, זה הפרק הקשה. כל אחד פסוקים יותר קצרים, פסוקים הרגילים של איכה, יש בהם שש צלעות. ככה, שישה קטעים, שלושה זוגות של צלעות בכל פסוק. בדרך כלל, שישה או חמישה. הפסוקים של פרק ג', בדרך כלל שתיים, שלוש צלעות. אני הגבר, העוני בשבט עברתו. אותי נהג ולא חושך ולא אור. אך בישוב יהפוך ידו כל היום. כן, שלוש צלעות יכול להיות. כלומר, חצי מהפסוקים הרגילים. הפרק חוזר על הפסוקים על שלוש אלף ביתות, אין איכה וזה. ומי הוא הגבר שראה אהרון ועוני? על פניו, אם באמת המגילה מיוחסת לירמיהו, אז מדובר פה על ירמיהו. אז תקראו את הפרק, תחפשו בפרק איפה הוא באמת קשור לירמיהו, האם באמת יש בו תיאורים של דברים שקשורים לירמיהו. אחרי שתגיעו למסקנה שכן, אז תשאלו את עצמכם, מה הקשר, למה מה שקורה לירמיהו אישית, מעניין אותם. כאילו, זה לא, מדובר פה בסך הכל בנבואה כללית, כן, בקינה כללית, לא עליך ירמיהו. בסדר? אז בזה נדבר פעם הבאה, מה העניין פה להכניס את זה. נראה את נקודות הדמיון וננסה להסביר מה הקשר פה לירמיהו.
חזק וברוך.
חזקים וברוכים.
בניין ירושלים לנוחה.